יום ה' סיוון ערב חג השבועות, שיעור בפרשת השבוע יינתן על ידי הרב מאיר שפיגלמן. ואחרי השיעור יהיה הלכה יומית על ידי הרב יוסף צבי רימון.
ברצוננו היום להתייחס לשתי שאלות שהן שאלה אחת. הפרשה מדברת על מספר מצוות שכוללות נזיר, סוטה, שילוח מחנות, ובסוף המצוות הללו יש מצוות ברכת כהנים. אם כל המצוות הללו, כפי שכבר נכתב במקומות רבים, מדברות על בעצם ניקיון המחנה, יש צורך לנקות את המחנה, לשם כך משלחים את הטמאים, משלחים את החוטאים, מנקים את המחנה מאנשים הסתות ומטפלים בקדושת המחנה בהקשר לנזיר, לא ברור מה עושה כאן מצוות ברכת כהנים, שהרי לכאורה בצורה ישירה אין לה קשר לניקיון המחנה. מאידך, המשך הפרשה מדבר על קורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים בעצם הם אותם מחולקים, אפשר לומר, לשני חלקים. חלק אחד שהם העגלות שהנשיאים מביאים, וחלק שני הם הקורבנות שהנשיאים מקריבים על המזבח. חז"ל ראו ניגוד בין קורבנות הנשיאים הללו שנמצאים עד סוף הפרשה להעלאת הנרות שאותה אהרון מעלה בתחילת הפרשה הבאה. וחז"ל במדרש מדברים על כעין קנאה של אהרון בנשיאים, שבשלה הקדוש ברוך הוא אומר לו שלך גדול משלהם, לך יש את העלאת הנרות. בתורה לא ברור מדוע אנו מניחים שיש איזשהו ניגוד בין השניים. לכאורה קורבנות הנשיאים נגמרים, ולאחר מכן יש איזשהו ציווי שקשור להקרבת המשכן, שקשור באמת להעלאת הנרות. אמנם לא ברור מדוע הציווי הזה הצטווה כאן, אבל אין הכרח לקשר בין הציווי הזה ולהביא אותו כניגוד לציווי הקודם. למעשה, כאשר אנחנו בוחנים את המבנה כאן של ספר במדבר, זה ברור שספר במדבר מתייחס לסופו של ספר שמות. וגם על הדברים האלו נכתב ונאמר. בסוף הפרשה שלנו נאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מתדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. ופסוקים אלו בעצם ממשיכים את הפסוקים בסוף שמות, שבהם נאמר שמשה לא יכול להיכנס לאוהל מועד בשל קדושתו של, בשל הענן, בשל קדושתו של אוהל מועד. ויחס הענן את אוהל מועד, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, לבוא אל כי שכן עליו הענן, וכבוד השם עלה את המשכן. אז משה בעצם לא יכול להיכנס, ובשלב הזה, כן, מתואר שמשה אכן יכול להיכנס. לא רק זה, אלא גם לפני כן, לאורך כל התיאור בעצם של המשכן, אז מתחילת ספר במדבר, בעצם מתואר המשך הטיפול במשכן, כיצד נוסעים את המשכן, כיצד לוקחים את המשכן, כל הדברים האלו שקשורים בעצם להמשך עבודת המשכן, שהרי ספר ויקרא מדבר על תוכן עבודת המשכן, לפחות חלקו הראשון, כיצד עובדים במשכן, אבל הוא לא מתייחס בעצם להמשך אותם דברים שנאמרים כאן, כיצד מתנהל המשכן בשעת הנסיעות במדבר ובתפקוד רגיל במדבר. לא רק זה, זה ברור שהמשך סיום המשכן נמצא באמצע הפרשה הבאה, בפרק ת' פסוק ת' ו', וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמי אש עד בוקר. הפסוקים הללו בבירור מקבילים לפסוקים שהקראנו קודם לכן, בסופו של ספר שמות, שגם הם מדברים על השראת הענן ועל יכולת הכניסה, כפי שכבר הזכרנו לפני כן. אם כן, אם אנחנו מסכמים מה שאמרנו עד עכשיו, יש לנו כאן בספר במדבר, מתחילתו עד כאן, איזושהי התייחסות, כן, שממשיכה את ההתייחסות של ספר ויקרא, של ספר שמות, סליחה. ואפשר לומר שבמובן מסוים, בסופו של ספר שמות, יש התפצלות לשני מסלולים. מסלול אחד הוא כיצד מתנהלים העניינים בתוך המשכן, שזה איזה קורבנות מביאים, כיצד מקריבים אותם, כל מיני דברים מהסוג הזה. ומסלול שני, שהוא כיצד ממשיכים לטפל במשכן לאחר הקמתו, כלומר במסגרת החיים הרגילים, לא שעת יצירתו של המשכן, שזה סופו של ספר שמות, אלא כיצד נוסעים עם המשכן במדבר. על אף החלוקה הכללית שעשינו בין ספר ויקרא לספר במדבר, כמדומה שאפשר להגדיר בצורה מדויקת יותר את המצוות שנמצאות בפרשה שלנו בפרט, ולמעשה מתחילת ספר במדבר עד המשך הפרשה הבאה בכלל. אותם עבירות שעליהם נאמר, שעליהם צווה קורבן בפרשה שלנו, זה לא כל העבירות, אלא אך ורק מה שנקרא קורבן מעילה, עבירת מעילה, שהיא בעצם פגיעה בקודש. אף העבירות שהובאו בהמשך של סוטה ודין נזיר, גם הם לא כוללים את כל המצוות, אלא באיזושהי צורה יש להם קישור למשכן. הקו הזה הוא כנראה קו רחב יותר שמתחיל מתחילת הספר. כבר בתחילת ספר, כשיש את המפקד, סידור הנשיאים נמצא או מופיע סידור השבטים, המניין שלהם, הוא בעצם לפי סדר המחנות. כלומר, תחילה ראובן, שמעון, גד, וכלומר המחנות שנמצאים בצד דרום, והמפקד ממשיך להסתובב, כן, ליהודה, יששכר, זבולון וכך הלאה. הרשימה הזאת זהה בסדרה לרשימת הנשיאים. ואם רשימת הנשיאים, גם לרשימת הקרבת הנשיאים למעשה, וגם לסדר החנייה מסביב למשכן. וכאן יש בעצם מקום לשאול מדוע יש את הזהות הזאת. שהרי לכאורה אין קשר בין המפקד מחד ובין סדר הקרבת הנשיאים או סדר המחנות. סידור השבטים בתורה נמצא במקומות רבים מאוד, ובכל מקום יש איזשהו סדר משלו. וכאן קיבלנו דווקא במספר מקומות סדר או סידור זהה של השבטים. ולכן נראה שבאמת כל הדברים הללו קשורים זה לזה. מתחילת ספר במדבר, למעשה, אנחנו מדברים לא על המשכן בלבד, אלא הרי המשכן נמצא בתוך המחנה. ולדבר הזה יש השלכה הן ביחס לקדושת המשכן והן ביחס לקדושת המחנה. המשכן הוא לא איזשהו גורם מנותק, איזשהו מקדש מורם שאין לו קשר לציבור שבו הוא שוכן, אלא יש איזשהו חיבור ביניהם. ברגע שהציבור חוטא, המשכן עצמו יורד בדרגתו, ברגע שהמשכן יורד בדרגתו, הרי גם הציבור יורד בדרגתו. ומתחילת ספר במדבר למעשה, התורה באה ומספרת לנו לא על המשכן בפני עצמו, כפי שהוא הקמתו מתוארת בסוף ספר שמות, ולא על התפקוד במשכן, קורבנות שנעשים בו וכך הלאה, שזה מה שמתואר בחציו הראשון של ספר ויקרא, לא על עובדה שבני ישראל קדושים, שזה חציו השני של ספר ויקרא, עוד פעם לחצי זה, לקדושת בני ישראל כביכול, אין קישור כמעט למה שנעשה במשכן. יש ציוויים ממצוות, ממצוות שונות, מצוות רבות מאוד, מסוף ספר ויקרא, אבל הקישור בעצם למשכן הוא קישור חלש. אם כן, בספר ויקרא יש לנו לאחר הקמת המשכן שני חלקים נפרדים. חלק אחד שהוא המשכן, שעומד בפני עצמו ומתפקדים בו, וחלק שני שהוא עם ישראל שצריך להיות קדוש וצריך להתנהג בקדושה וכדומה. ספר במדבר בא לתקן את הפיצול הזה כביכול. לבוא ולומר, נכון, דיברנו עד עכשיו על שני גורמים שונים, שני גורמים נפרדים, שכביכול אין זיקה ביניהם. אנחנו באים עכשיו ליצור את החיבור בין שני הדברים הללו. את החיבור בין המשכן ובין עם ישראל. קדושת עם ישראל שעולה עקב המשכן שבתוכה, וקדושת המשכן שנובעת מיותו שוכן בתוך בני ישראל. לשם כך, בשלב הראשון, כפי שאמרנו, המפקדים, שכביכול הם מפקדים שקשורים ליציאה בצבא, אבל סידור הפקודים הם בעצם כסידורה מסביב למשכן. אין איזה קשר ליציאת המחנות למלחמה, שהרי כאשר המחנות יוצאים למלחמה, קשה להניח שהם יצאו דווקא בסדר הזה, אין גם על כך ציווי בשום מקום, אלא רק לומר, אכן הפקודים הללו, עיקר כישורם הוא בעצם למשכן שנמצא בתוכם. בעקבות המפקד הזה, מרגיע מפקד הלוויים. הלוויים הרי נלקחו מתוך עם ישראל כדי לעבוד את עבודת המשכן, ופקידתם ביחד עם, או לאחר, בסמוך למפקד עם ישראל, בא לומר בדיוק את זה. שהרי הלוויים הם בעצם במובן מסוים הגשר שמחבר בין עם ישראל ובין המשכן. ובהקשר לכך נאמרו ההלכות שקשורות בעצם למה בני ישראל עושים במשכן. בני ישראל כמובן בפני עצמם אינם יכולים לעשות דבר במשכן, אסור להם לעשות, אסור להם להתקרב, אבל לשם כך יש את הלוויים שהם אלו שפועלים בשם עם ישראל, למען עם ישראל, ולמעשה אפשר לומר אפילו שמבנה הלוויים דומה למבנה בני ישראל, שהרי הלוויים מורכבים משלושה חלקים, מהקדושים ביותר שהם קהת וגרשון ומררי, ביחס לשני הראשונים נאמר נסו לגביהם, כלומר הם הקדושה שהם המקבילים לכהנים וללוויים, והשלישי מררי שהוא מקביל לעם ישראל, והוא מטפל במערכת המקיפה יותר של המשכן, כן, הקרשים וכך הלאה. מבנה זה של חלוקה לשלושה חלקים מקביל לחלוקת עם ישראל כולו לכהנים לוויים וישראלים, וכך מציין שהלוויים בעצם הם הקשר, הם הקישור שבין עם ישראל ובין המשכן. אבל הקישור לא מתמצא רק בזה. בהמשכו של הציווי על עבודת הלוויים במשכן, אנחנו מגיעים לניקיון המחנה, וניקיון המחנה הזה הוא לא סתם ניקיון מחנה, לא נאמר כאן לנקות את המחנה מכל העבירות שעם ישראל עושים. כל אותם עבירות שיש לגביהם קורבנות חטאת בתחילת ספר ויקרא, קורבנות אשם וכל מיני תומעות למיניהם, כן, שגם כאן לא נאמרה דרך טהרתם, אלא יש ציווי שקשור למשכן עצמו. כלומר, הציווי הראשון הוא ציווי התומעה. בהקשר לציווי התומעה, יש כאן בפשט הדברים, וכך עולה אולי מהנציב, שבעצם בתקופת המדבר, שילוח הטמאים מן המחנה היה בעצם כפשוטם של מקראות מהמחנה. זאת אומרת, הטמאים לא רק שהיו צריכים לצאת מהמשכן, כפי שהיה לדורות במקדש, שאסור לטמאים להיכנס למקדש, אבל אין בעיה שהטמאים ייכנסו לירושלים, שמוגדרת כמחנה ישראל, אולי חוץ ממצורה שאליו לא נתייחס כאן, אלא בתקופת המדבר בעצם כל הטמאים, כולל טמא לנפש, כולל זב, לא יכלו להיכנס למחנה, היו צריכים להשתלח מן המחנה. ומה מקור ההבדל שיש בין תקופת המשכן במדבר למקדש בארץ ישראל? משום שבהיות המשכן במדבר, המחנה סובב סביב המשכן, המשכן נמצא בתוכו, ואם כן, המחנה עצמו מקבל קדושה עקב קדושת המשכן שנמצא בתוכו. וכיוון שכך, חייבים לשלח את הצמאים מן המחנה, לא רק מן המשכן. המחנה עצמו טהור, וכך צריך לעשות. השלב הבא שנאמר, כיוון שהמשכן נמצא בתוך המחנה, אנחנו בעצם צריכים ללמד את עם ישראל כיצד מתמודדים עם מציאות כזאת. ובמסגרת התמודדות עם מציאות כזאת, באופן טבעי, יהיו בעיות של מעילה. כלומר, בשוגג, האדם נהנה מההקדש, נהנה מדברים ששייכים למסגרת הקדושה. ואז בעצם התורה מצווה שמהי הדרך לתקן את המעוות, לתקן את הפגיעה בקודש. ובהקשר זה צריך לציין שהפגיעה בפרשת מעילה, המציאות היא מציאות מאוד מוזרה. משום שבמובן מסוים למעילה בשוגג יש חומרה על פני מעילה במזיד. כאשר אדם מועל בשוגג, אזי החפץ בתנאים מסוימים יוצא לחולין, מפסיק להיות קדוש. לעומת זאת, כאשר אדם מועל במזיד, החפץ לא מפסיק להיות קדוש. אולי האיסור שאותו עובר האדם הוא חמור יותר, אבל קדושת החפץ לא פוקעת. והרי הדבר הזה מוזר ביותר. וכי למה, אם האדם עשה פעולה קלה יותר בשוגג, זה הפקיע את קדושת החפץ, ואם הוא עשה פעולה במזיד, החפץ נשאר במדרגת קדושתו הקודמת. התשובה על כך נובעת ממה שאמרנו קודם. הבעיה היא, ומה שהתורה רוצה ללמד את עם ישראל, זה בעצם התייחסות לקדושה. כיצד מתייחסים לקדושה? ובמסגרת התייחסות זו, אדם שפעל בשוגג בעצם לא שם לב לנושא הקדושה, הוא לא היה מודע אליו בכלל. הנקודה הזאת היא נקודה חמורה. האדם, כשנמצא בנוכחות קדושה, בנוכחות המשכן, חייב לעלות על ליבו, כן, באיזה מקום הוא נמצא, באיזה סביבה הוא נמצא, ולפעול בהתאם לכך. כאשר האדם לא שם לב לכך, הרי הוא שוגג, ובכך הוא חילל את הקדושה, שהרי משמעותה של קדושה, כן, היא בין השאר בהתייחסות לקדוש ברוך הוא שנמצא בקשר עם האדם, והאדם ניתק את הקשר הזה בהתייחסותו בשוגג. לעומת זאת, אדם שפעל במזיד היה מודע לקדושה. הוא ידע שיש שם, אלא החליט לא להתייחס אליה. אין ביכולת אדם במזיד לבטל קדושה שקיימת על חפץ. המסר הזה הוא מסר מאוד מהותי, שבתנאים מסוימים החוסר חוסר תשומת הלב הוא חמור יותר מאשר פעולה במודעות בידיעה ביחס למהותו של חפץ או המשכן שמתייחסים אליו. אבל אם נחזור לענייננו, אז גם כאן, כפי שאמרנו, יש כאן קישור בין ההתנהגות של עם ישראל למשכן שנמצא בתוכו והדרכה כיצד לעשות את זה. אף בפרשה הבאה יש את אותו עניין. לא מדובר כאן על עבירות סתם. העבירה שמדובר עליה כאן, מלבד כמובן העובדה שהיא מתמת את הארץ וכך הלאה, אבל לכאורה אז ניתן היה להשתמש במים לכל מיני דיני עריות שאנחנו מעוניינים לברר אותם. וכי מדוע יוחד העניין כאן של דיני עריות, כן, דווקא לאישה? והתשובה לכאורה פשוטה, משום שגם כאן המשכן מתפקד. כוונת התורה היא להראות שהמשכן, לא רק קדושתו של המשכן מעלה את קדושת עם ישראל וההפך, אלא שהמשכן יכול לעזור בצורה אקטיבית לקדושת המחנה. אנחנו יכולים להשתמש במשכן באפר מקרקע המשכן, והקישור כאן הוא קישור מאוד בולט, לומר שזה לא רק רוחו של המשכן או הקדושה ששורה עליו, אלא אפילו אפשר לומר מובן מסוים, האפר הפיזי שנמצא במשכן, גם הוא יכול לסייע לקדושת עם ישראל. ולפיכך נאמרה כאן פרשת סוטה, שבה בעצם למשכן יש תפקיד קריטי בבדיקת הסוטה, כדי לומר, עוד פעם ראו, החיבור הזה שבין המשכן והמחנה, הוא חיבור שעוזר לשני הצדדים. הפרשה הבאה, שהיא פרשת נזיר, גם היא לכאורה ממשיכה את הקו הזה. הפסוקים בנזיר מקבילים את קדושת הנזיר לקדושת כהן גדול. יש מילים דומות שמופיעות בשתי הפרשיות. יש הגדרתו כקדוש, קדוש יהיה, ודינים דומים לדיני כהן, איסור שתיית יין, יש לו דין גילוח שדומה לדין כהונה, יש לו דין טומאה שדומה לדין כהונה. אבל למעשה קדושתו של הנזיר לא רק שהיא דומה לקדושת כהן, אלא היא דומה לקדושת כהן גדול, שהרי אסור לנזיר להיטמע לכל הקרובים, כשם שאסור לכהן גדול להיטמע לכל הקרובים, ואף הקדושה שיש בראשו דומה גם בניסוחה וגם ברעיון שלה לקדושת הכהן ושל שמן המשחה שניתן על ראשו. אם כן, אנחנו מקבלים כאן נזיר שהוא שווה במדרגתו לכהן גדול, ואולי אף מדרגתו גבוהה יותר מאשר כהן גדול, שהרי התורה אומרת והמדרש מדגיש את זה, שהנזיר קדוש יהיה, אומר המדרש שזו קדושת הגוף שיש לנזיר. קדושה זו היא קדושה לא מוצנית, היא לא נובעת מדבר אחר. בעוד שבכהן גדול נאמר שהסיבה שהוא קדוש בגלל ששמן משחת אלוקיו עליו, בנזיר הוא קדוש יותר מהכהן הגדול, שקדושתו נובעת אך ורק מהשמן שניתן על ראשו. אז ברור שהשמן שניתן על ראשו יצר איזושהי קדושה בכהן, אבל בסופו של דבר הקדושה תלויה בשמן הזה, בעוד שבנזיר קדושתו נובעת מעצמו. אם כן, יש לנו נזיר שהוא המקבילה לכהן גדול. כפי שבמערכת המקדש, המשכן, יש את שבט הכהונה שפועל ומעליהם נמצא הכהן הגדול, במובן מסוים, במערכת של עם ישראל, יש את עם ישראל ויש איזשהו כהן גדול משלהם. יש להם נזיר שבעצם מתפקד ככהן גדול. אבל הבדל בין הכהן הגדול ובין הנזיר, שכהן גדול קדושתו היא בעצם קדושת עולם. נזיר יש לו יכולת לסיים את נזירותו. בסוף נזירותו של הנזיר, הנזיר צריך להביא קורבן חטאת. הראשונים כבר דנו על השאלה מדוע הנזיר צריך להביא קורבן חטאת. הרמב"ן מציע כאן הצעה מעניינת, הוא אומר שקורבן החטאת נועד על העתיד. כיוון שהנזיר ידע, הכיר כבר את הקדושה ואת הדברים שנלווים אליה, העובדה שהוא מוכן להפסיק את הקדושה הזאת היא לחובתו, ובכך בעצם, או לכך הוא צריך להביא קורבן. הקורבן הוא בעצם קורבן על העתיד, על הפסקת נזירותו, ולא קורבן על מה שהוא עשה בעבר, שלא כתפיסה מוכרת מחזל שהנזיר חוטא בעצם נזירותו, אלא להפך, הנזיר חוטא במובן מסוים בהפסקתו את נזרו. התפיסה הזאת בעצם מראה שיש איזשהו נקודה מאוד מהותית בקדושת הנזיר, שאולי בשלה לא ראוי להפסיקה, ובכך צריך להרחיב במקום אחר. בכל אופן, גם הנזיר, גם קדושתו של הנזיר, כפי שאמרנו, קשורה בעצם היותה למשכן שנמצא בתוכם, וגם הפסקתה של קדושת הנזיר גם היא קשורה למשכן, שהרי ניתן היה להפסיק את קדושת הנזיר לכאורה ללא שום קשר למשכן, אם אכן קדושתו לא קשורה למשכן. היו אומרים לנזיר להתגלח או לעשות כל פעולה אחרת, כן, אולי להביא ציפורים כמו מצורע, אבל אין שום סיבה שזה יהיה קשור למשכן. דווקא סיומה של הנזירות במשכן וההדגשה פעם נוספת המאוד פיזית, ששערו של הנזיר צריך להישרף תחת זבח השלמים, יש קשר אפילו בין שערו, כן, שהוא חלק מגופו של הנזיר, לקורבן, לקדושה של הקורבן שמוקרבת במקדש. גם היא באה לציין, הנזיר קדושתו אינה עצמאית, אינה מנותקת, אלא היא חלק מקדושת המשכן, מקדושת המחנה שבתוכו נמצא המשכן. לאחר הפרשה הזאת באה פרשת ברכת כהנים. כפי שאמרנו, ברכת כהנים לכאורה אינה קשורה למערכת הכוללת שדוברה כאן בפרשה. ברם, אנחנו צריכים לזכור שהכהנים הם בעצם חלק ממערכת המשכן. ובתור שכזה אין להם שום נגיעה לעם ישראל, אף שהם נלקחו בשלב מסוים מעם ישראל. בסופו של דבר הם מהווים במובן מסוים חפץ מחפצי המשכן, מושכים את הכהנים כשם שמושכים את המשכן, ובמובן מסוים הכהנים הם כשולחן במשכן, אלא שהשולחן איננו זז והכהנים הם חפץ זז במשכן, אבל למרות זאת הם חלק ממערכת המשכן. ניתן כך להראות בוודאי ביחס לכהן הגדול, ואולי גם כהרחבה מסוימת ביחס לכהנים עצמם. אם תפיסה זו נכונה, הרי אין בעצם תפקיד לכהנים ביחס למחנה שנמצא בתוכו, שהם נמצאים בתוכו. הכהנים מתפקדים במשכן, ומה תפקידם של הכהנים ביחס לעם ישראל? אז אכן, מצאנו תפקיד מסוים לכהנים ביחס לטומאה, שהרי הכהנים הם אלו שקובעים את תומתו של המצורע. ללא קביעת הכהן, הן תומתו והן טהרתו, המצורע לא נטמע ולא נטהר. אבל גם דין תומעה לכאורה בבסיסו קשור למשכן, היתר כניסה למשכן, היתר חובת יציאה מהמשכן וכדומה. אין לו עדיין קשר למחנה. לשם כך מביאה התורה את הדין ברכת כהנים לומר שהקישור הזה שבין המשכן ובין המחנה שנמצא בתוכו, הקישור הזה בין השאר גם כהנים יש להם תפקיד בו. הכהנים שהם המתפקדים במשכן הם אלו שמכילים את הברכה על עם ישראל, הם אלו שגורמים לכך שהקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל. ודבר זה כמובן מזכיר את האמור ביום השמיני למילואים, שגם שם ברכת הארון קדמה להיראות השכינה לכל עם ישראל. רק החיבור הזה שבין הכהן ועם ישראל הוא זה שיכול ליצור את הזיקה שבין המשכן ועם ישראל. אם אנחנו ממשיכים לפרשת הנשיאים, כפי שאמרנו, לנשיאים יש שני סוגי קורבנות, והתורה מכנה אותם ממש כקורבן. הקורבן הראשון הוא קורבן העגלות, למרות שאין איזה שום זיקה לקורבן, שהרי בעזרת העגלות נושאים את המסעות. למרות זאת, יש איזה זיקה לעבודת המשכן, לאותה עבודה שהלוויים מבצעים כנציגי עם ישראל במשכן. התורה רוצה להדגיש שהנשיאים, כן, עוזרים ללוויים בביצוע התפקיד הזה. התפקיד הזה, כפי שאמרנו, הוא מה חובתם של עם ישראל במשכן. ובמסגרת חובה זו, הנשיאים מביאים את עזרתם לניהולו התקין של המשכן לאורך המדבר. אבל יש חלק שני, הרי יש את המשכן שהוא כשל לעצמו. ובמשכן שהוא כשל לעצמו, אם דיברנו בתחילת הפרשה על השפעת המשכן על עם ישראל, הרי אנחנו רוצים להראות גם את הזיקה ההפוכה, את השפעת עם ישראל על המשכן. ובכך באים קורבנות הנשיאים שמוקרבים על המזבח, שבהם בעצם נוצרת זיקה בין עם ישראל למשכן, לכיוון ההפוך. עם ישראל מקריב קורבנות על המזבח. למעשה במקום אחר אולי ניתן להרחיב בזה, יש כאן איזשהו שוני גם בין המשכן עצמו ובין המזבח שמוצגים כאן כשתי יחידות, אבל לזה לא נתייחס כרגע. בהמשך קורבנות הנשיאים, כאן מגיע הדין של אהרון. הדין של אהרון הוא כמעט הדין היחיד שיש במסגרת הפרשיות הללו, חובת העלאת הנרות של אהרון, שמתייחסת אך ורק למשכן ללא שום זיקה לעם ישראל או למחנה שהם נמצאים בתוכו. ולכך שמו חזל לב, ולכן הם שאלו את השאלה מה עושה כאן הפרשה הזאת. הרי הפרשה הזאת הייתה אמורה להיות כפי שאכן היא נמצאת בפרשת תצווה ופרשת אמור בצורה כזאת או אחרת, אבל מה היא עושה כאן? הרי כאן לאורך הפרשות אנחנו מדברים אך ורק על מחנה ומשכן, לא על הדלקת נרות בתוך המשכן, שכביכול היא עניין מנוטרל מהמערכת כולה. ולכן חזל טענו שאכן יש ניגוד. אהרון רואה שעם ישראל כעם ישראל נותן משקיע במשכן, לא כי אותו חלק מהמשכן או כתפקוד המשכן, אלא כאנשים הם עוזרים לפעולת המשכן. בא אהרון ומקנה בנשיאים, איך הוא יוכל לתרום? הבעיה היא לא הכסף שהנשיאים נתנו, כן, לא רק הכסף שהנשיאים נתנו, משום שהכסף הזה הרי לא הוזכר כאן בפרשה, הוא הוזכר בפרשת התרומה שהנשיאים נתנו. כאן לא הוזכר דבר מכל זה. מה שהוזכר כאן זה קורבנות הנשיאים, שהם אלו שהביאו למשכן. ובעקבות כך אהרון מקנה שהרי אין לאהרון בעצם, כביכול אין לאהרון, משהו לתת כאדם, הוא חפץ מחפצי המשכן, וכיצד יבוא לידי ביטוי נתינתו כאדם, עזרתו למערכת המשכן. וכאן התורה מחדשת את דין הדלקת הנרות. דין הדלקת הנרות שחזל קבעו שלהלכה, יש בזה מחלוקת, אבל כנראה כך נסק להלכה, שאכן אפשר להדליק נרות מחוץ למשכן, לבוא ולומר זו לא חלק מעבודת המשכן. חלק מעבודת המשכן זה שהנרות יהיו בפנים, אבל פעולת הדלקת הנרות, כן, היא פעולה שיכולה להתבצע מחוץ למשכן, לפי כך היא לא קשורה להיותו של הכהן חפץ מחפצי המשכן, אלא דווקא הדלקת נרות זאת, שאולי אפילו קשרה בזר, דווקא הדלקת נרות זו היא הדלקה שמסורה לסמכותו של אהרון. אהרון הוא זה שיכול להשלים את הנתינה הזו של הכהנים, שהרי כל הדברים האחרים חייבים להתבצע ביותם חלק מחלקי העבודות במשכן. עבודת הדלקת הנרות, שהיא לא חייבת להתבצע במשכן, היא ניתנת כמתנה לאהרון, כמתנתו שלו. הוא זה מה שיכול לצרף משבט הכהונה כנתינה למשכן. אם כן, כך בעצם קורה גם בהמשך הפרשיות, אבל צריך להשאיר משהו גם לשבועות הבאים. אם נסכם את הדברים שאמרנו, מה שניסינו לטעון, שמתחילת הספר בעצם, עד להמשך פרשת בהעלותך, שעד לסיומה, עד לנשיאת המשכן, בעצם מתואר המשכן וזיקתו לעם ישראל. המצוות שנמצאות כאן, המפקד שנמצא כאן, והציוויים שנאמרו כאן, כולם באים ליצור זיקה בין שני הדברים, לבוא ולומר שבעצם אי אפשר לנתק בין המשכן ובין עם ישראל. קדושת המשכן נובעת מקדושת עם ישראל, וקדושת עם ישראל והמחנה נובעת מקדושת המשכן שנמצא בתוכו.
ברכה על חיטה. על חיטה מברכים, כך אומרת הגמרא ברכות לבית זין עמוד א', בורא פרי האדמה, כל עוד היא חיה, ובשלבים מסוימים החיטה הופכת להיות בורא מיני מזונות, ואפילו ברכת המזון. אני רוצה להתייחס עכשיו לא לברכה הראשונה, אלא לברכה האחרונה על חיטה. מה מברכים ברכה האחרונה? אדם שאוכל חיטה, אוכל תבשיל של חיטה, מה הוא מברך? ברכה אחרונה. אני מדבר בהנחה שהברכה הראשונה היא בורא פרי האדמה. במקרים שבהם יש לברך בורא פרי האדמה, מה הדין בברכה אחרונה? התוספות כותבים שרבינו תם סבר שיש לברך על האדמה ועל פרי האדמה, הרי חיטה היא משבעת המינים. כיוון שכך, יש לברך ברכה אחרונה על האדמה ועל פרי האדמה. אבל אומרים התוספות שרבינו תם חזר בו. למה הוא חזר בו? דלא אשכחן בשום מקום אך ברכה. אומרים התוספות רבינו תם חזר בו כי לא מצא בשום מקום ברכה כזאת, וכיוון שכך דחה את דעתו, למרות שהיה נראה לו בפשטות כן לברך על האדמה ועל פרי האדמה, אבל לא מצא נוסח כזה, ולכן דחה את דבריו. כך אומרים התוספות בשמו, בברכות דף למד זין עמוד א'. התוספות מביאים את דעת הרי, שהרי אומר שאם יש חיטה שלא התמאכה, שמברכים עליה בורא פרי האדמה, ראוי לאכול אותה רק בתוך הסעודה, כדי לא להיכנס לספק. הרי אומר שכך נראה גם בירושלמי, שיש באמת ספק מה הברכה על הדברים האלה. ולמעשה הרבה ראשונים כתבו
שמברכים על אורז בורא נפשות, כך דעת הרמב״ם והמאירי ותלמידי רבנו יונה והרשב"א בשם הרייבד והריטב"א והראה ועוד. יש ראשונים שכתבו לברך מעין שלוש, כך כותב הרשב"א בשם רבנו תם, לברך מעין שלוש, הוא לא מזכיר שם על האדמה ועל פרי האדמה, אבל מעין שלוש, וכך עוד ראשונים. ולמעשה שולחן ערוך מביא את שתי הדעות, גם את הדעה הראשונה, גם את הדעה שאומרת לברך בורא נפשות, דעת רוב הפוסקים, ומצד שני מביא דעת התוספות שראוי לא לאכול אלא בתוך הסעודה. ובאמת נראה מדברי הפוסקים שלכתחילה יותר טוב לא לאכול שלווה מחוץ לסעודה בגלל הספק הזה. מה יעשה אדם שאכל חיטה, אכל שלווה, אכל דברים מעין הדברים האלה מחוץ לסעודה? להלכה כתב המגן אברהם שיברך בורא נפשות. היה מקום לחשוב שיברך בורא נפשות בגלל שכיוון שיש ספק, אז אולי עדיף את הברכה הזאת שהיא אולי יותר כוללת, אבל המשנה ברורה לא מסביר כך. מי שכן נראה מדבריו כך זה המגן אברהם, שאולי עדיף במקרה כזה באמת לברך בורא נפשות, אבל המשנה ברורה מסביר מסיבה אחרת, לא מטעם ספק, אלא שכן הוא מעיקר הדין. כלומר שהברכה העיקרית היא בורא נפשות, דעת רוב הראשונים, ולכן בדיעבד אם אדם אכל מחוץ לסעודה, יברך בורא נפשות כדעת רוב הראשונים. יש כאלה שחשבו באלקוט יוסף, הוא חושב שאולי לא יברך כלום, בגלל שיש כאן ספק ברכות, ונפשות לא פותר על המחיה, ועל המחיה לא פותר נפשות. מכל מקום, לפי פסיקת המשנה ברורה, אדם שאכל חיטה מחוץ לסעודה, יברך בורא נפשות. אנחנו ננסה לראות בפעם הבאה, האם יש דרך בכל מקרה לאכול חיטה, או דברים מעין אלה מחוץ לסעודה, בדרך שאולי תמצא איזה פטנט, פתרון מסוים, לבעיית ספק הברכות.
האזנתם לשידורי קשת, שיעור של הרב מאיר שפיגלמן בפרשת השבוע, הלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון, שידורי קשת, שידורי התורה של ישיבת הר עציון. היום ערב חג השבועות, אנחנו מאחלים לכם חג שמח, שבת שלום, להשתמע בשבוע הבא, שיהיו ביום ראשון של הרב מידן במגילת רות. כל טוב בברכת התורה מציון ומיציון, להשתמע בקרוב.